אנחנו בסנהדרין, אוקיי, דף כ', אז הגמרא אומרת לנו תוקפו של בועז, ורש"י כבר הסביר את זה בדף הקודם, יש רש"י מאוד מעניין. הגמרא כשאמרה תוקפו של יוסף על מתנתו של בועז, דף י"ט עמוד ב', תראו רש"י מסביר, דבר גדול שיוסף כדבר קל וקטן שבבועז, תוקף דבר גדול וחמור ויש לו שם. ענווה, דבר שאין לו שם, שאדם עושה לפי תומו. רש"י, כן. רש"י, אני ישבתי לרש"י הזה הרבה זמן. אני עוד צריך להקל את הרש"י הזה.
פשוטות ועמוקות.
אז לאור הרש"י ההוא, פה תוקפו של בועז, הדבר המפורסם של בועז, אנבנתו של פלטי בן לאיש, כדאמרן.
זה בעצם אמרנו שכביכול בועז היה יותר מיוסף? בגלל לפי מה שרד שאומר שם, כביכול.
כן.
זה מזכיר לי את הסיפור על... איך כתוב, 80 תלמידים היו לרבי עקיבא, כן? והקטן שבהם נתן בן עוזיאל, כן? שהוא היה לומד תורה.
כן, זה גם
היה... קיצור, ציפורים נשרפות. נו, אז מה רבי עקיבא, כשהוא לומד תורה, מה? לומד תורה. אז... שהוא היה עובר ברחוב, לא נשרפות ציפורים, לא שום דבר. נו, אז מה? אז מה? אז מי יותר גדול ממי? אז זה בדיוק אותו עניין, כאילו...
אין פה השוואה, בסדר, אבל...
לא, זה אותו עניין, זה אותו עניין. אני תופס את זה כזה אותו עניין. עד רבה, ה...
לא, לא מזלזל, לא בזה ולא בזה.
לא, זה לא זלזול, אני אומר, הגדלות
היותר גדולה היא
ש... שהדברים הם בנסתר בעצם. כשאתה רואה את הרב אליהו מתפלל, אתה רואה את זה ככה וככה.
לא, אבל לפי
זה משתולל, ואני יודע מה,
הפשט של רש"י, הפשט של רש"י, נשמע מפה שכביכול בועז היה יותר... רש"י מציג את זה ככה,
לימן. לפי הדעה היא.
כן.
עכשיו אנחנו רואים, תוקפו של בועז שווה עם מתנתו של פלטי בן לאיש, כי פלטי בן לאיש יום יום חי בניסיון הזה, ולפי תומו. אמר רבי יוחנן, אז פה זה כדאמרן שבאמת פלטי בן לאיש לא חטא. הרי הגמרא התחילה עם דעה שפלטי בן לאיש חטא.
ואז הוא...
כן. אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב רבות בנות אסוחיל ואת עלית על כולנה? רבות בנות אסוחיל זה יוסף ובועז. ואת עלית על כולנה זה פלטי בן לאיש. אמר רבי שמעון בר נחמן, אמר רבי יונתן, מהי דכתיב? שקר אכן והבל היופי, שקר אכן זה יוסף. והבל היופי זה בועז. יראת השם איתית על העל זה פלטי בן לאיש. דבר אחר, שקר אכן זה דרו של משה. והבל היופי זה דרו של יהושע. יראת השם איתית על העל זה דרו של חזקיה. שבדור של חזקיה עסקו יותר בתורה. כן, כן. השמן של חזקיהו היה דולק בבתי מדרשות, שמדן עד באר שבע לא היה עם הארץ בדור של חזקיהו, ומשמע שבדור של משה ויהושע היו גדולים, אבל היו גם עמי הארץ. דבר אחר, שקר אכן זה דרו של משה ויהושע, והבל היופי זה דרו של חזקיהו, יראת השם איתית הנעל זה דרו של רבי יהודה ברבי אלי. אמרו עליו על רבי יהודה ברבי אלי שהיו שישה תלמידים מתכסים תלית אחת ועוסקים בתורה. זה מאוד מעניין, רבי יהודה ברבי אלי שהיו בעניות עצומה, לא היה להם סמיכה אחת לשישה, היה להם כאילו ז'קט אחד לכולם,
במקום לעבוד
וכולם למדו. כן, עכשיו צריך להבין מה זה דרו של רבי יהודה ברבי אלי. רבי יהודה ברבי אלי זה סתם רבי יהודה במשנה, זה הדור של רשב"י, זה הדור של רבי מאיר, זה הדור של רבי יוסי, רבי יהודה ברבי אלי הוא ראש המדברים בכל מקום. אבל זה אחרי המחלוקת שהיה בינו לבין רשב"י ורבי יוסי, איך מתייחסים לרומאים. אבל זה מעניין שזה נקרא דורו, דורו של רבי יהודה ברבי אלי, כאילו הוא היה גדול הדור. כן, ראש המדברים. בשבת יש המחלוק לגבי הרומאים, בסוף פרחות יש ראש המדברים בכל מקום בקיום ביבנה. כן, 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 לא, 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 לא. מת לא מת, אומרת המשנה, המלך, אנחנו ממשיכים בדיני מלך, מת לא מת אינו יוצא מפתח פלטרין שלו, הוא נשאר בפלטרה, בארמון, פלטרה ביוונית, ברומית, בלטינית, זה ארמון. רבי יהודה אומר, איזה רבי יהודה? רבי אלי, עכשיו למדנו עליו. רבי יהודה אומר, אם רוצה לצאת אחר מיטה יוצא, שכן מצינו בדוד שיצא אחר מיטתו של אבנר. מה היה עם דוד ואבנר? דוד, כל הזמן שאול רדף אותו, ואבנר עזר לשאול, וכל הזמן דחף את שאול לרדוף אותו. אחר כך, כששאול מת, אז אבנר משך את ישבוש את הבן של שאול. ואחר כך היה מחלוקת, כשאבנר לקח את הפילגה של שאול, אז ישבוש את בא ואמר לו, מה אתה עושה? אז הוא אמר לו, אתה ראי, אני זה שהבאתי אותך למלוכה, איך אתה מעיז לדבר איתי על הפילגה של שאול? הלך ועזב את ישבושת, הלך להצטרף לדוד. הלך להצטרף לדוד, האחיין של דוד, הבן של אחותו של דוד, יואב בן צרויה, צרויה אחותו של דוד, יואב שמע, ודוד תכנן להעביר את אבנר בן נר להיות ראש הצבא. יואב היה לו חשבון עם אבנר, כי אבנר הרג את אחיו של יואב, אז יואב הרג את אבנר. כשיואב הרג את אבנר, היה בעצם מצב שבמקום שיש שלום בעם, שכל המלוכה תעבור לדוד, במקום היה בעיה, העם כעס, היי, אבנר בא להצטרף איתך והשר צבא הורג אותו. דוד הלך והשתתף בהספד על אבנר ובכה,
הרא,
מה?
זה בעצם לפייס דם.
לפייס דם, הרא לכולם שהוא לא היה חלק מההרג של אבנר, זה לא היה בהסכמתו. עכשיו, אומרת המשנה, אנחנו מוצאים שדוד יצא אחר מיטתו של אבנר, שנאמר, והמלך דוד הולך אחר מיטה. אמרו לא, לרבי יהודה, זה לא הוכחה, לא היה דבר, לפייס את העם. דוד רצה להראות לכולם שהוא לא היה חלק ברצח, אז בגלל זה הוא הלך בלוויה. אז משם זה לא הוכחה שהמלך הולך ללוויה. המלך צריך להיות שתאם אותו עליך, או לא משתתף בדברים כאלה, אפילו בלוויה.
זה לא איסור, אלא זה גדר.
לא סתכל מה שרבי יהודה אומר, רבי יהודה אומר אם רוצה. נו, אז גם דוד רצה. מה הבעיה?
זה רבי יהודה הביא הוכחה מדוד.
בסדר,
אנחנו דוחים את ההוכחה,
אבל רואים שהוא כן יצא, אז רואים שאם הוא רוצה
שם זה היה שלום מלכות, זה דין אחר, שלא יהיה מרד, לא יהיה רצח, שלא... אנחנו נראה עוד רגע שרצו לו גם להרוג את דוד שאבנר נרצח. אמרו לא לרבי יהודה, מהסיפור של דוד אין לך הוכחה, לא היה דבר אלא לפייס את העם, וכשמברין אותו כל העם מסובין על הארץ, והוא מסב על הדרגש מדרך כבוד, הוא יושב על דרגש שגמרת תדון בדיוק מה זה דרגש. תנו רבנן, מקום שנהגו נשים לצאת חר מיטה יוצאות, לפני המיטה יוצאות, איך שאמינה ככה אנשים יצאו בלוויה. רבי יהודה אומר לעולם נשים לפני המיטה יוצאות, שכן נציל בדוד שיצא אחר מיטתו של אבנר, שנאמר במלך דוד הולך אחר מיטה. אז רואים אם הוא הלך אחר מיטה, לא אחרי, אז אם דוד היה מאחורה מן הסתם שאנשים היו מקדימה.
אפשר
ללכת אחורי נשים? או, זו שאלה טובה. אמרו לו, לא היה דבר אלא לפייס את העם ונתפייסו, שהיה דוד יוצא מבין האנשים ונכנס לבין האנשים, ויוצא מבין האנשים ונכנס לבין האנשים. דוד הלך מלפני המיטה לאחורי המיטה, מלפני המיטה לאחורי המיטה. מה? שכולם יראו אותו, גם הגברים גם אנשים. הרבה פעמים...
אתה יודע
שאתה לרצוח
אותו,
זה... לא, שנאמר, באמת כתוב בסוף הלוויה, וידעו כל העם וכל ישראל ביום ההוא, כאילו הייתה מהמלך להמית את אבנר בן ניר. אז רואים שזה היה מגמה, הייתה פה מגמה פוליטית, מפה אין הוכחה איפה אנשים היו, כי הוא באמת הלך הלוך ושוב. ופה אנחנו רואים שכשאתה רוצה להשפיע על דעת קהל, אתה צריך להשפיע על אנשים גם, לא רק הגברים. איי, דוד נסתכן במרד של הגברים, אבל מי משפיע על הגברים? מי גרם לקורח לעשות את המרד? אשתו. זה ממש, זה חוכמה עצומה.
שלום מלכות דוחה את הכל בעצם.
לא יודע אם דוחה את הכל.
זאת אומרת, גם מלך יכול לצאת וללוות את
המלך,
וגם הוא יכול להסתובב בנשים.
בסדר.
לא, אני אומר, כאילו, מה החשיבות של שלום מלכות?
כן, שלום מלכות זה סכנה. כאילו, אם אין שלום מלכות, זה סכנה של המון דם שילך. כאילו, אם יש מרד, אם יש מלחמה בתוך העם, זה סכנה לכולם. דרש רב, מה תכתיב? ויבוא כל העם לעברות את דוד. אחר כך דוד כאילו ישב שבעה על אבנר, וכולם באו לעברות אותו. אז כתוב לעברות, כתיב לאחות, וקרינה לעברות, הכתיב הוא עם חף, והקריא הוא עם בית. מה ההבדל בין בית לחף? אומר לו הסופר, כבוד הרב נראל.
להחריץ, לקרות, להראות.
לא, מבחינה סתם, ההבדל בין חף לבית. לא צריך את הקוט. מבחינה יחסית, אם זה... בלי התג. ההבדל בין בית לחף...
אתה מדבר עליה למעלה?
גם למעלה, גם למטה. ההבדל הוא, האם זה מגיע לפינה או לעיגול. אם זה מגיע לפינה, גם בלי השפיץ שיוצא מאחורה, זה בית. כאילו, מרובה, זה בית.
מרובה זה בית.
אנחנו נוהגים לעשות את השפיץ, אבל באמת, זה... אז כתוב לאחרות ואנחנו קוראים לעברות. אומרת הגמרא, בתחילה לאחותו, בתחילה באו רצו להרוג את דוד, ולבסוף ראו שהוא לא היה חלק מזה, לאחותו לתת לו סעודה. אמר ויהודה אמר רב, מפני מה נענש אבנר? אז זה מעניין שזה נקרא שהוא נענש, זה סוגיה עמוקה בהשקפה. מה שייך? מישהו רוצח אדם, אנחנו אומרים למה הוא נענש? מה קרה פה? אבנר נרצח והגמרא דנה למה הוא נענש. אז רואים, כן, הוא לא היה, יואב לא היה מצליח להרוג אותו אם משמיים לא רצו שימות, מפני שהיה לו למחות בשאול, כששאול הרג את כל נוב עיר הכהנים, אז אבנר היה עשר צבו והוא היה צריך למחות ולא מיכה. רבי יצחק אמר מיכה ולא נענה, הוא לא הצליח, אבל אבנר באמת כן מיכה. ושני מקרא אחד דרשו. כתוב בהספד על אבנר, ויקונן המלך אל אבנר ויאמר הכמות נבל ימות אבנר. ואז הוא ממשיך ואומר, ידיך לא אסורות ורגליך לא נחושתיים הוגשו, כנפול לפני בני אבלה נפלת. אז הדרשה היא ככה, מה דאמר לא מיכה? הכי כאמר, ידיך לא אסורות ורגליך לא נחושתיים הוגשו, הרי אף אחד לא קבל אותך, אז מה איתה אם לא מחית? מי יצר בתך? למה לא מחית בשאול אתה אבנר? כנפול לפני אבלה נפלת, וזה תשובה. אז בגלל זה אתה נענשת ככה שכנפול לפני בני אבלה נפלת. ומאן דאמר מיכה ולא נענה, התמהו עם איתמה, אך אמות נבל ימות, ידיך לא אסורות ורגליך לא נחושתיים, מחדי מחוי מחית, אתה לא עצרת בעד עצמך, אתה כן מחית בשאול, מה איתה עם הכנפול לפני אבלה נפלת. למאן דאמר מיכה, מה איתה עם האיענש? אז למה באמת הוא נענש? הטענה הייתה, או אז תשובה למה לא מחית, ובאמת בגלל זה עכשיו נהרגת. זה אם הוא לא מחה. אם הוא כן מחה, אז אנחנו אומרים שדוד עצמו תמה, למה באמת נהרגת אבנר? הרי ידיך לא אסורות, אף אחד לא קבל אותך ואתה מחית. איך יכול להיות שכנפול לפני בני אבלה נפלת? אז למה הוא באמת נרצח? שואלת הגמרא, בסדר, אם הוא מחה, אז למה הוא נענש? אמר רב נחמן, ברבי יצחק, ששם מלכות בית דוד שתי שנים ומחצה, על ידי זה שהוא המליך את איש בושת, הוא גרם עיכוב למלכות בית דוד שנתיים ומחצה.
זה היה עונש של דוד.
עכשיו זה מאוד מעניין, כי אם דוד, אם באמת אבנר מיכה ברצח של נוב עיר הכהנים, אז למה באמת אבנר נהרג? אז תשובה, כי הוא זה שיזם את הפלג במלכות השני, אחרי ששאול מת, הוא זה שהלך והמליך את ישבושת. בגלל שהוא גיבה את ישבושת, דוד היה צריך להמתין עוד שנתיים וחצי לפני שהוא היה מלך על כל ישראל, וזה היה נגד רצון השם. עכשיו זה מאוד מעניין, הרי דוד בא לפייס את העם. אם הוא בא לפייס את העם, מה הוא צריך להזכיר למה אבנר מת? הוא צריך לומר, אוי, הוא היה צדיק. מה דוד מזכיר? הוא נענש על זה שהוא רצח את נוב עיר הכהנים. זה נגד האינטרס שלו. הרי הוא בא לומר, אני לא הייתי חלק מזה, מצידי שאבנר לא ימות. אז כנראה שחלק ממה שצריך לעשות בהספד זה להיות אמיתי. חז"ל אומרים שיש עונש חמור למי שלא אמיתי בהספדים, מי שמגזים. ואם האמת היא שהוא היה לו חטא חמור של רצח נוב עיר הכהנים על ידיו, אז דוד לא יכול להתעלם מזה גם כשהוא מנסה לבייס את העם. אולי לא צריך לספר את הכל. מצד אחד הוא בוכה, הוא בוכה שאבנר הלך. יכול להיות שהוא לא יכל לא להתייחס לדבר כל כך גדול בחיים של אבנר. הרצח של כל נוב עיר הכהנים היה דבר אדיר, אדיר לרע. יכול להיות, כאילו זה כמו בן אדם שעשה גירוש גוש קטיף, כשהוא ימות מי שיספיד אותו ולא יזכיר את העבירה הזו, הוא עושה פשע, אתה לא יכול להתעלם.
הוא היה אדם מקסים,
הוא היה אדם שעזר להציל נפשות מישראל, הוא היה אדם שסבל הרבה כצמח, הוא היה אדם שהרבה דברים, אבל הוא גם אדם שעשה עבירה חמורה שגירש יהודים מגוש קטיף. זה לא שאתה רגיל לשמוע הספד, אני יודע. אוקיי, אתה רואה, רואים בחזל שחזל,
היה דבר כזה, היה תקדים כזה.
כן, אני אומר, יש מראה, כן, כן, כן. זה גמרות אחרות. אסור בהספד לשקר ולהעלים עין מדברים.
יש לשקר, יש להעלים עין, זה השאלה.
טוב, אני חושב שאם זה דבר משמעותי שכולם יודעים, אז יכול להיות שאי אפשר, יכול להיות.
בחיים מסוימת זה גם טקטיקה טובה של דוד כביכול. להגיד לעם, תראו, באמת, לא אני, זה רצון השם, זה מה שקרה, בגלל שהוא עשה ככה וככה. לא חייב להיות שמה שהוא אמר זה בהספד דווקא מחר. מצד אחד הוא הראה שזה לא הוא, מצד שני הוא גם הראה שהקדוש ברוך הוא, הוא בחר לבחור את זה, כי הוא עשה ככה וככה. לא חייב להיות שדווקא זה הספד, כאילו, זה יותר גם, אפשר גם לרצות את העם גם עם הדברים האלה.
אם היו מנסים לרצות אותנו,
למה? אבל זה להראות להם את האמת, להגיד להם, הנה, תראו, הוא רצח, זה סוג של, הקדוש ברוך הוא עשה איתו דין. מה הבעיה?
זה סוג של המלכות, כאילו.
כן? זה נראה לי גם הגיוני, זה לא דווקא חייב להיות הספד.
קשה לי עם זה, כי אני חושב שברגע שאתה נותן איזשהו תירוץ, אז העם כבר לא איתך. אתה, כאילו, זה לא כל כך נורא, נו, הגיע לו. זאת אומרת, אני חושב שזה נגד האינטרס של דוד לגמרי לומר את המשפט הזה.
אבל מצד שני זה גם משהו לעתיד, להראות שכאילו, תשמעו, בואו שלא יבוא עוד מישהו כזה, כאילו, לדכא עוד מרדים או דברים כאלה, או דברים פשע בישראל שלא יקרה, כי הנה תראו מה קורה למישהו כזה.
אני שומע. אפשר גם לקרוא לזה. אפשר גם לומר ש... הרי דוד לא... אם זה החטא של אבנר, אז בעצם... העם גם רואה שזה נגד האינטרס של דוד להזכיר את זה, במובן שהרי דוד הוא המלך, הוא לא רוצה ללכת ללמד את כולם שאם אני עושה משהו נגד רצון התורה אל תשמעו בקולי. מה הוא בעצם אומר פה? הוא אומר, אבנר, אתה היית, הלויאליות שלך כלפי שאול עברה את גבול התורה, ולטובת מלך אסור לעשות את זה. אז יכול להיות שזה גם האיזון בדבר, מבחינת שהעם ראה שזה גם נגד...
אם אתה אומר שנגיד שב... בהספט חייב להיות שיגידו את האמת, נכון? אז כמו שאמרנו, שיש לו מלכות ויש לו מזהו, יכול גם להיחס גם פה בשלום מלכות ולהגיד, יכול להיות שנגיד ירצחו אותי, יכול להיות שפה נגרום מאומות בזה שאני אגיד שהנה זה להאשים אותו. אז גם פה יכול להגיד, אני לא חייב להגיד את זה, כמו שהוא יצא מאחרי המת, וכמו שהוא התערבב עם האנשים בתוך הקהל, דבר אפשר גם להגיד שגם פה יכול לברוח בטענה של שלום מלכות.
אני שומע, לא יודע, אני שומע. שומע. וכשם עברין אותו, חולו. אז אמרנו, כשמעברין את המלך, הוא יישב על הדרגש, והעם על הארץ, דרך כבוד. מהי דרגש? אמרו לה ארסה דה גדה, זה איזושהי מיטה שהם עשו למזל, גדה זה מזל, שהיו עושים איזושהי מיטה, שיהיה מזל טוב בבית. המיטה הזו זה מזל טוב. אמרו לרבנן לאולה, מי כמידי דעד עידן הלוט, ויני ואשתם עוד וינן לי? שאלו את אולה, מה? עד עכשיו אף אחד לא ישב על זה. זה סתם ליופי, למזל טוב. אז מה עכשיו פתאום הוא יושב על זה? מתקיב לרבה, מהי קושיה? דין ממידי דעה ואכילה ושתייה. דעד עידן הלא אכילני ולא אשכיני. מה קושיה? עד עכשיו אתה הבאת למלך אוכל לאכול ולשתות? מההשתה, כמה אוכל לינן לי, וכמה שכינן לי. עכשיו אתה כן נותן לו לאכול ולשתות, אז אתה גם נותן לו דרגש לשבת עליו. אלא היא קשה, הקשה. כתוב, דרגש אינו צריך לכפותו. יש דין שאנחנו היום כבר לא מקיימים, שהיו כופין את המיטה. כשבן אדם היה מת, אז חלק מהאבלות זה שהיו הופכים את כל המיטות בבית. זה חלק, הופכים את המיטות. הקדוש ברוך הוא אומר, צלם אנוש הלך, אתם אל תשנו על מיטות רגילות, תהפכו את המיטות בבית. אז זה נקרא כפיית המיטה.
איך הם
היו
שינים? איזה מיטות בעצם?
אז המיטות שלהם היו בעצם חבלים. חבלים מתוחים. כן, נראה עכשיו. כן, היה להם מיטות כמו שלנו. היה להם גם מיטות עם חבלים. צריך לראות בתערות, יש בכלים, באוהלות, יש תיאורים. יש שם תמונות? רבי
יוסי. לא, אין תמונות פה
בכלל. אין פה שום תמונות. טוב. אומרת הגמרא. אז הדרגה שכתוב אינו צריך לכפותו אלא זוקפו. הוא מעמיד אותו. הוא לא הופך אותו לגמרי. הוא מעמיד אותה את המיטה. כן, הבנתם? הוא מטה אותה 90 מעלות, לא 180 מעלות. ואיסה כדאי תחרסה דגדה, אם דרגה שהוא ארסה דגדה, המיטה הזו לצורך מזל, למה אינו צריך לכפותו? למה באמת לא הופכים אותו? ועדן, היה קופה את מיטתו, לא מיטתו בלבד, הוא קופה לכל מיטות שיש לו בתוך ביתו, הוא קופה. אז זה ההוכחה שהדרגה שהוא לא ארסה דגדה, כי הרי לא צריך להפוך אותו לגמרי, וצריך להפוך את כל המיטות שבבית. אומרת הגמרא, מה, זה הוכחה? זה הוכחה שהדרגה שהוא לא ארסה דגדה כי לא צריך להפוך אותו לגמרי. מהי קשה? דילמה מידי דעה והמיטה מיוחדת לכלים. הדרגה של זה הרי זה לא מיטה שישנים עליה. מיטה שמיוחדת לכלים, הברית אומר, לא צריך להפוך אותה, אז אולי הוא עדין, ארסה דגדה, דטניה. דקטני, אם הייתה מיוחדת לכלים, אינו צריך לכפותה. אלא היא קשה, קשה. אם אתה רוצה להקשות על זה שהדרגה שהיא ארסה דגדה, תחשם הברייתא הזו. רשב"ג אומר, דרגש מתיר קרביטין והוא נופל מאליו. אתה מתיר את הלולאות שלו, הוא היה תלוי בלולאות, תתיר את הלולאות והוא נופל מעצמו. היה הדרגש, היה איזשהו אור מתוח עם לולאות שנתפסות, ואתה מתיר את הלולאות ואז הוא נופל מעצמו. כי לא היו רוצים להפוך אותו, כי אז האור היפה היה מתלכלך. אם אתה הופך את המיטה על פניה, אז האור של המיטה על הרצפה, והוא יתלכלך, לא רוצה לעשות. זה בסדר, תתיר את הלולאות והאור ייפול על הרצפה. ואיסה כדאי תחר סדגדה, ואם הדרגש הזה הוא באמת המיטה הזו לצורך מזל טוב, קרביטין מיטלי, הרי ארסדגדה הוא כמו מיטה רגילה שעושים לכבוד מזל טוב, אבל לא, אין לו לולאות מיוחדות. אלא כי אתה רבין, כשרבי אבין בא מארץ ישראל, אמר לאום רבנן ורב תחליף השמי, תו השכיחה בשוק עדי גילדאי, הוא היה מצוי בשוק של הרצענים, ואמר לי, מהי דרגש? ארסא דצלה. אז הוא הסביר מה זה דרגש, זה מיטה של אור, ובסוף האור יש... יש לולאות, והלולאות הן הולכות בקרשים בקצוות של המיטה, שם תופסים אותם וככה זה תלוי. והמלך היה יושב על המיטה הזו של אור וכולם יושבים לרצפה. זה דרגש, הדרגש הזה לא צריך להפוך אותו אלא מתרים את הלולאות. הדרגש
זה כמו איזה סוג של שופרף כזה, כשאתה אומר דרגש,
כן,
כן, ואיך נראה לי דרגש זה כמו סולם כזה קטן, נכון? כאילו זה לא שרפרף.
תלו, יש גם דרגשים שהיו ישנים עליהם.
או שזה בעצם נכון, משטח.
בשואה או משהו.
רגישים, אה, נכון. זה גם יכול להיות כצורת מיטה. באמת, תראה, שווה לבדוק במדוע משהו כזה.
טוב. אמר ביומי, אמר ביוחנן, דרגש. סירוגו מתוכו, הקשירה של הדרגש, זה, יש נקבים בעץ עצמו, יש לך את העץ בשני הקצוות, ואתה בתוך הנקבים האלה קושר את הלולאות. מיטה, סירוגה מעל גבה, את המיטה מעבירים את, את החבלים בסוף המיטה, היו מסביב לקרש עצמו, לא בתוך הורים בלולאות, אלא מסביב לקרש עצמו היו קושרים אותה. מי טבעי, כלי עצם, אתה מקבלים תומה, המיטה והריסה משישופים באור הדג, אור הדג היה כמו הנייר זכוכית שלהם, היו משפשפים מיטות עץ. עכשיו, זאת אומרת, מתי גמר הכלי של המיטה? כשאתה משייף את הקרש שבקצוות של המיטה. ואם מיטה מסורגת מעל גבה, למה לי שאיפת אור הדג עם כל עם העץ שבשני הקצוות מכוסה? כי אתה הרי קושר מסביבו, אז מה אכפת לך לשייף אותו? אלא הווה מתוכו, אלא באמת גם המיטה נקשרת מתוך העץ, מיטה האולי והפוקי בביזיוני, את המיטה כשאתה קושר אותה, אתה מכניס, יש נקבים אתה מכניס, אתה משחיל את החוט דרך הנקבים, וככה אתה קושר אותה. דרגה שאולי והפוקי באבקתה, ואילו את הדרגה שיש לולאות, ויש לולאות שהם נתלים בחורים של הקרשים בשני הקצוות. אז זה ההבדל. אבל באמת, שניהם, הקרש לא מכוסה, אתה לא קושר סביב הקרש. אמר רבי יעקב, אמר רבי ישוע בן לוי, הלכה כרשב"ג, שרשב"ג אמר לנו שדרגש מתיר והוא נופל מאליו, כן? כשחלילה יש לאדם אבלות, אז ככה הוא נוהג עם הדרגש. אמר רבי יעקב ברמי, מיטה שנקליטיה יוצאין, זוקפה ודיו. יש מיטה שיש לה עמודים גבוהים בשני הצדדים, אתה לא יכול להפוך אותה על פניה, כי יש רק שני עמודים באמצע המיטה, אז מה אתה עושה? אתה גם אותה מטה 90 מעלות. כן? היה לנו דעה שאת הדרגש, המיטה, כשאדם יושב שבעה, כשאדם יושב שבעה, הוא מעמיד אותה.
לא הופך אותה.
הוא לא יכול להפוך אותה, כי יש לה, בשני הקצוות יש לה עמוד שיוצא. אז הוא רק מעטה אותה על צידה.
אבל מה הוא ישן?
הוא ישן לרצפה. או לרצפה או על המיטה, מוטט.
בגלל ששנינו הקורא,
אמרנו את המילה. יפה, בדיוק.
הוא לא יקום במוקר, לא יודע.
הוא לא עושה דרגש בין עמוד לעמוד.
המשנה ממשיכה, המלך מוציא למלחמת הרשות על פי בית דין של 71, הוא פורץ לעשות לו דרך ואין מרפא בידו. הנה הגעתו, דרך המלך אין לו שיעור וכל העם בוזזין ונותנין לו והוא נוטל חלק בראש. אומרת הגמרא, תנין אחד הזמנה, אין מוציא למלחמת הרשות אלא על פי בית דין של עין א', אומרת הגמרא, הייתי דתנא כל מילי דמלך, תנא נמי מוציאין למלחמת הרשות. אוקיי, אז באמת זה דין שכבר ידענו, אבל המשנה חוזרת עליו. אמר ביהודה, אמר שמואל, כל עמו בפרשת מלך, הרי כששמואל מזהיר את עם ישראל, כשאתם תקימו עליכם מלך, הוא ייקח את הבנים שלכם לצבא, את הבנות לטבחות, את השדות הטובים לעצמו, את הכרמים הטובים לעצמו. שמואל עושה את זה כאילו המלך יכול להיות רודן בלי גבולות. אז השאלה היא, האם זה באמת ההלכה ככה? אז שמואל אומר, מלך מותר בו, באמת זכותו של מלך לקחת את כל הדברים האלה מהעם. רב אמר, לא נאמרה פרשה זו אלא לאיים עליהם, שנאמר שום תשים עליך מלך שתהיה מתו עליך. הוא בא להפחיד אותם, תכירו מה זה המלך, איזה כוח יש לו, אבל באמת לא היה לו את כל הכוח הזה. הוא רצה שיהיה להם דרך ארץ נכונה כשהוא ימנה את המלך. קטנאי, רבי יוסי אומר, כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בו, רבי יהודה אומר, לא נאמרה פרשה זו, אלא כדי לאיים עליהם, שנאמר שום תשים עליך מלך, שתהיה מתו עליך. וכן היה רבי יהודה אומר, ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להעמיד להם מלך, ולהחריט זרו של המלך, ולבנות להם בית הבחירה. רבי נאוראי אומר, רבי נאוראי, הגמרא אומרת בעירובין, זה מי? לא, מסקנת הגמרא. שרבי נאוראי זה רבי נחמיה. אז רבי נאוראי אומר, לא נאמרה פרשה זו אלא כנגד תרומתן, שנאמר ואמרת אשים עלי מלך. הם השאלה היא שכתוב שום תשים עליך מלך, האם זה מצווה או שהקדוש ברוך הוא ידע שהם עתידים להתראים ולומר, אנחנו רוצים מלך, דיינו עם נביאים ושופטים רוצים מלך. אז רב נוראי אומר, הפרשה הזו היא בעצם כנגד התרומת, אבל אין מצווה, הוא חולק על רבי יהודה. רבי יהודה אומר, היו שלוש מצוות, יש מצווה להקים מלך, להקים מלך, להחיץ ראש למלק, לבנות בית המקדש. רבי יוסי אומר לא, רבי נוראי אומר לא, באמת לא חייב שיהיה מלך. הקדוש ברוך הוא ידע שהם יתלוננו, אז הוא כבר אמר להם, בסדר, תתלוננו, אז תדעו, יש לכם אופציה להקים מלך, אבל זה לא מצווה.
עכשיו,
כן, יפה, אז הוא אומר לא.
איך הוא עושים סום? איך הוא מגדיר ציווי?
הוא אומר, בגלל שיש סמיכות, ואמרת, אשים עלי מלך, ככל הגאים אשר סביבותיי, הקדוש ברוך הוא אומר, באמת, סום תשים עליך מלך. אבל זה לא.
זה מופיע פרשה כמה פסוק לפני.
פסוק לפני, כן.
מסתמך עם ביחד.
כן, עכשיו.
סום תשים עליך אחד כזה, שלא יראו לסביב.
גימל מצוות, אומר לנו רש"י נקודה מאוד חשובה, שהן תלויות זו בזו לעשותן כסדרן. מלך, המלך, ואז בית המקדש. וזה צריך ביור, לפי זה, למה עם ישראל חשב שיש עניין למחות את זרעו של המלך במגילת אסתר. עוד לא היה להם מלך, כן? מה מצווה? אנשים חושבים, אם אתה פוגש המלכי בדרך, אתה יכול להרוג אותו. וכמדומני שברמב"ם כתוב לא, זה מצווה לעשות מלחמה, שעם ישראל עם מלך יעשה מלחמה להחריט את זרעו של המלך. אבל לא שאתה אישית, אתה מכיר שפלוני הוא המלכי, לך תהרוג אותו. כמדומני שככה הרמב"ם כותב. ורש"י פה גם כן אומר לנו, זה הולך זה אחר זה, תקים מלך ואז תלך תחריט את זרעו של המלך. אז אנחנו רואים שיש מצוות שתלויות זו בזו, ובאמת הם שלוש מצוות לחוד.
לא, אני מחייך כי ראיתי אחד נראה לי בספתי חיים, כן? בספתי חיים קוראים, נכון?
לא יודע.
של הדידווקים, נו, של הרב פרינדלנדר, לא? לא יודע, בקיצור, על המועדים וזה. אז הוא כותב שם שלעתיד לבוא, אז זה יהיה, זה הולך להיות ככה, כאילו להרוג המלאקי, זה יהיה כמו קיבוד כזה, זה יהיה כמו איזה קבטר, כאילו, תפסו כאילו את המלאקי, וכאילו יגידו לך, בכבוד, בכבוד, כאילו, ואז היהודי יבוא, יגיד לשם איכות וזה, כאילו, יכול, ואז הוא יוצא לבוא לראות בו, הוא לא יוכל, כאילו, זה יהיה לו קשה, כאילו. אז זה סתם ככה... גם בדיעבד
הוא לא יוצא. קשה לי עם הדברים האלה, חבר'ה. טניה. טניה, רב אליעזר אומר, זקנים שבדור, כהוגן שאלו, כשבא בקשה למלך, אז יש שם ערבוב דברים באמת. בהתחלה אומרים, נו לנו מלך לשופטינו. ואז כתוב, והיינו גם אנחנו ככל הגויים. אז השאלה היא, מה הולך פה? אז רב אליעזר אומר, רב אליעזר אומר, זקנים שבדור כהוגן שאלו, שנאמר תנה לנו מלך לשופטינו, אבל עמי הארץ שבהן קלקלו, שנאמר והיינו גם אנחנו ככל הגויים, שעמי הארץ ביקשו שנהיה ככל הגויים, ואז הושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו. אנחנו רוצים להיות כמו כולם. מה? זה לא מתוך רצון להיות קרובים לקדוש ברוך הוא, שיהיה מלך שייצג את השם. הזקנים אמרו, אנחנו רוצים שופטים שהם יעזרו שנשמור את התורה. מהארץ אמרו, רוצים שיהיה לנו מלחמה כמו שצריך, שיהיה מלך שילך לפנינו. זה היה גישה לא כמו תורה.
נראה לי ככל הגויים דווקא.
אני אמרתי לפי רש"י, אני גם הייתי אומר כמוך, אבל רש"י לא מדגיש את זה. תניה, כמדומני שבראשונים כתוב מה שאתה אומר, אבל רש"י לא לומד ככה. תניה, רבי יוסי אומר, ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להעמיד להם מלך, להחיץ ראש למלך ולבנות להם בית הבחירה, ואני יודע איזה מהן תחילה. על שלושת המצוות האלו כתוב כשאתם באים לארץ, כן? כתוב וירשת וישבת בה ואמרת שים עליי מלך, והמלך כתוב והיה ואני השם אלוקיך לך מכל אויביך, אז תמחה את זכר המלך. ובבניין בית המקדש כתוב ועברתם את הירדן וישבתם בארץ, ואז והיה המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו לשום את שמו שם. אז שלושת מצוות אלו הם כשנכנסים לארץ. אז מה הסדר? כשהוא אומר כי יד על כסקה מלחמה לשם בעמלק, ואומר להעמיד להם מלך תחילה, כי יד כשיהיה נציג על כסקה ואין כיסא אל המלך, שנאמר וישב שלמה על כיסא השם למלך, אז כסקה זה כיסא המלכות. ועדיין אני יודע אם לבנות להם בית הבחירה תחילה או להחיץ הראש למלך תחילה, כשהוא אומר וניח לכם מכל אויביכם והיה המקום שיבחר השם, ואומר להחיץ הראש למלך תחילה. וכן בדוד הוא אומר ויהי כי ישב המלך דוד בביתו והשם הניח לו מסביב, ואז בכתיב ויאמר המלך אל נתן הנביא ראינה אנוכי יושב בבית הארזים וארון השם יושב בתוך העירייה, בוא נמנה בית המקדש. כן, אז רואים דווקא אחרי שהוא סיים את המלחמות עם כל האויבים. אמר יש לקיש, בתחילה מלך שלמה על העליונים, שנאמר וישב שלמה על כיסא השם למלך. אז בהתחלה שלמה מלך, מה זאת אומרת על כיסא השם? לא כמו שהסברנו קודם שכיסא השם הכוונה היא המלכות באופן כללי, אלא לא, כיסא השם זה הוא ישב על מלכות בשמיים. אז הוא מלך על כל המלכים של האומות בשמיים, כמו שיהושע קודם כל מלך על המלכים של בשמיים, ואז מלך על המלכים פה בארץ. ולבסוף מלך על התחתונים, שנאמר שמתואר שלמה כי הוא רודה בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה בכל מלכי עבר הנהר, ושלום האלו מכל עבריו מסביב. אז מה זאת אומרת מתפסח ועד עזה? רב ישמואל, אחד אמר תפסח בסוף העולם ועזה בסוף העולם, אחד אמר תפסח ועזה בעדי הדדיה ויועד ויוך, שם שמלך על תפסח ועל עזה. יפה, כך מלך על כל העולם כולו. אז בהתחלה שלמה מולך על כל העולם.
הרב מגילה ביה את זה?
כמדומני שכן. כן. ולבסוף לא מלך אלא על ישראל, שנאמר אני קהלת הייתי מלך על ישראל. ולבסוף לא מלך אלא על ירושלים, שנאמר דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים. ולבסוף לא מלך אלא על מיטתו, שנאמר הנה מיטתו של שלמה, לשלמה רק היה את המיטה שלו. ולבסוף לא מלך אלא על מקלו, שנאמר זה היה חלקי מכל עמלי, רב שמואל, אחד אמר מקלו, כל מה שנשאר לו בסוף חייו היה מקל, שלמה המלך אשמדי הצליח להוציא אותו מהמלוכה, ושלמה מת.
זה לא שם של שד?
כן.
מה זאת אומרת הוא הוציא אותו?
מלאך מול.
הוא הצליח להתחפש כשלמה, ולהוציא, להעיף את שלמה למרחקים, ואף אחד לא ידע שהוא שלמה, כל הזמן שלמה צעק, אני שלמה הייתי מלך! זה אני, אף אחד לא האמין לו, ומחלוקת האם הוא הצליח להוציא את אשמדי או לא. דעה אחת אומרת שהוא רק מלך על מקלו, הוא אף פעם לא חזר למלוכה, שלמה מת כאדם פשוט. אחד אמר גונדו, ששלמה, שהוא בסוף מלך רק על התלית שלו. כן, לא היה לו שום דבר חוץ מהתלית.
אפילו מקל לא היה לו.
הדר או לא הדר, האם הוא חזר למלוכה אחרי כל זה? רב שמואל אחד אמר הדר, הוא הצליח לחזור למלוכה, הוא מת כמלך. אחד אמר לא הדר. מן אמר לא הדר, מלך ועדיות, שלמה היה מלך, בסוף היה אדם פשוט. מן אמר הדר, מלך ועדיות הוא מלך, וזה מחלוקת בגיטין. האם הוא צריך להוציא את אשמדי או לא, הוא בסוף מת כעדיות. פורץ לעשות לו דרך. תנו רבנן, אוצרות מלכים, כשאנחנו כובשים אומה אחרת, אז האוצרות של המלכים למלך, ושאר ביזה שבוזזין, מחצה למלך ומחצה לעם. אז הם שכתוב בברייתא. אמר אביי לרב דימי, ואמרי לה לרב אחא, בישתמה אוצרות מלכים למלך, וכד מילדא, ההיגיון הוא שהדברים של המלך שכבוש יעבור למלך שלנו. אלא שאר ביזה שבוזזין, מחצה למלך ומחצה לעם מנהלן, דכתיב. ואם כשמשכו את דוד, אז הפסוק אומר, עשו שמחה גדולה, והמליכו שנית לשלמה בן דוד, והמשכו לשם לנגיד ולצדוק לכהן. אז אנחנו מבינים, מקיש נגיד לצדוק. מה צדוק? כשהוא מקבל לחם הפנים, מחצה לו, מחצה לאחיו, אף נגיד, גם המלך, מחצה לו, מחצה מהכיבוש הולך למלך, ומחצה לאחיו. בצדוק ובי מנהלן, איך יודעים שהכהן גדול מקבל חלק מלחם הפנים, חצי מלחם הפנים הולך לכהן גדול, דתניה. רבי אומר, והייתה לארון ולבניו, הפסוק מלמד אותנו, ארון ובניו. מחצה לארון ומחצה לבניו. הם חולקים את הלחם הפנים חצי חצי.